רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. אני אומר ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב נפתלי.
וערב טוב לך אבנר רוהקר, הטכנאי שלנו הערב. הבוקר זוהו ארבעה חללים, איציק אלגרט ואוהד יעלומי מניר עוז, שלמה מנצור בן ה-87 מכיסופים, וצחי עידן בן 50 מנחל עוז. יהי זכרם ברוך. לא נשכח לעולם איך ביתו מעיין בת ה-18 נורתה על ידי מחבלים ומתה בזרועותיו של צחי האבא. המחבלים הארורים לקחו את הטלפון של אשתו גלי והעבירו בשידור חי את הזוועות מעמוד הפייסבוק שלה לכל חבריה. המשפחה הצטופפה על רצפת המטבח מכוסה בדמה של מעיין, והילדים שואלים, מתחננים, אתם הורגים אותנו? אתם הורגים אותנו? כן, כן, זה מה שהם אמרו. לעולם לא נשכח ולא נסלח. אתמול היה אחד הימים העצובים ביותר מאז השבעה באוקטובר, הלוויה של שירי אריאל וכפיר ביבס. הלוויה ששברה את ליבנו. אלפים, אלפים, עשרות אלפים, עמדו בצידי הדרכים כדי לחלוק כבוד אחרון לג'ינג'ים שנגרו בלב של כל כך הרבה בארץ ובעולם. הם התזכורת שתלווה אותנו שנים על האכזריות של החמאס, של תושביו מהראשון ועד האחרון. חבורה של, וסליחה על הביטוי, בני זונות, שאין להם זכות קיום על האדמה הזאת. ההלוויה אתמול בניר עוז הייתה מצומצמת, אבל אם זה היה אפשרי, היו משתתפים בהלוויה הזאת יותר ממיליון איש. עכשיו, כשיש גם קבר לעלות אליו, יוכל ירדן האבא להיפרד מאשתו וילדיו. כולי תקווה שראש הממשלה נתניהו ימצא את הזמן לבקר שם סוף סוף, שנה וחצי אחרי התופת שהם עברו, אחרי התופת שכולנו עברנו. בוא נדבר קצת על המספרים בעקבות הלוויה אתמול. חוץ מילדי משפחת ביבס, 38 ילדים נרצחו בטבח של השבעה באוקטובר, שלושה בגילי לידה עד שלוש ועוד ארבעה משלוש עד שש. 20 ילדים התייתמו משני הוריהם, 96 ילדים התייתמו מהורה אחד. הערב בתוכנית אנחנו נעסוק בתמונת המצב נכון להיום, שלב א' הסתיים, מה לגבי שלב ב' של העסקה, נעסוק במה שמתחולל בסוריה ועל הדרוזים בגולן, נשוחח עם חבר הכנסת לשעבר מגלי וואבה. בחלק השני של המשדר אנחנו נערך באולפן את דוקטור עירית כינור, שהיא ידענית לא קטנה לסוגיה הגנטית המרתקת. נשאל אותה אם הכל גנטי בחיים, הכל מכתוב. לפני זה אני אומר לך, שוקי אברהם, את שבוע שעבר ריגשת מדינה שלמה בדברי הפתיחה שלך בתוכנית. מה הכותרת שלך השבוע?
אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאפשר להגדיר אותם ככותרת, אבל אני רציתי לדבר על מה שהיה אתמול. אתמול עם ישראל ליווה את משפחת ביבס בדרכם האחרונה, שירי אריאל וכפיר הקטנים. רגעים של שקט, של אבל ושל חיבוק אחד גדול שעוטף את כולם. לא היה שמאל ולא היה ימין, רק עם אחד ולב שבור ענק. מדינה שלמה עצרה, התייחדה עם זכרם, והכי חשוב שהכאב הזה הוא של כולנו.
כולנו.
אתמול גם הוחזרו אלינו ארבעה חטופים חללים, איציק אלגרט, אוהד יהלומי, שלמה מנצור וצחי עידן, שנחטפו מביתם בשביעי באוקטובר.
כשהם היו בחיים.
כשהם היו בחיים וארונותיהם הושבו לישראל הלילה. הם נרצחו בשבי. הפעם בלי טקסי השפלה המבזים של החמאס, אלא בכבוד ובקדושה שמגיעים להם. דווקא ברגעים הכי קשים, כשהלב נשבר לרסיסים, אנחנו זוכרים כמה כוח יש לנו כשאנחנו יחד. וכשאנחנו יחד, אין דבר שלא נוכל לנצח.
יפה, יפה אמרת, ואני רוצה לשאול אותך, שוקי, אנחנו בשבוע שעבר ראינו, היינו גם בשמחה וגם בעצב, ואנחנו ממשיכים בגל הזה של השמחה והעצב, ואני שואל את עצמי, האם נגזר עלינו להיות במסלול הזה?
לדעתי, כל עוד שלא נסיים את ההחזרה של החטופים, יש 63 חטופים, מתוכם 36 שסומנו כנרצחים, כנפטרים, כחללים, וזה ילך בדיוק ככה. אלא אם כן מדינת ישראל תתעשת ותבין שאתה יודע, אני אומר, תמות נפשי עם פלישתים. בוא נשחרר את כל מי שרוצים לשחרר, אנחנו נמצא אותם עוד הפעם, אנחנו נחזיר בהם עוד הפעם. אתה יודע מה, אנחנו אפילו לא נעצור אותם, אנחנו פשוט נגאל אותם מייסוריהם, כמו אותו מחבל שנפל מגג ביתו במזרח כן. ירושלים, אז פחות אחד.
כן.
פחות. כולם, תמורת כולם,
כן.
זה העסקה לדעתי שצריכה להיות על השולחן, ולא הטפטופים האלה, כי הטפטופים האלה זה שובר אותך כל פעם מחדש.
כן, גם נשיא ארצות הברית בעצמו אומר...
אמר, אבל הוא לא חווה את זה.
הוא לא חווה את זה.
הוא לא חווה את זה. הוא קל לו להגיד, קל לו לדבר, נכון שהוא איתנו, נכון שהוא בעדנו, נכון שהוא תומך בנו, אבל אתה יודע, כשאתה לא נמצא שם, הרי מי לא יושב ורואה בכל פעם מחדש את אותם ארונות שמגיעים, את אותו תעמולה ששמים בתוך הארונות, כן. שנותנים ארון עם בלי מפתח, אי אפשר... להתייחס כל פעם מחדש, ובסופו של דבר אתה מאבד את החושים. יש איזשהו רושם למשל שאתמול לא היה את הטקס,
כן.
אז זה כאילו, אני לא יודע, אולי אצלי זה כאב פחות.
אצל הרבה מאיתנו הייתה איזו תחושה של הקלה שלפחות את כבוד המת.
בדיוק, זה כאב פחות. זה כאב לי פחות, כי אני יודע שלא השתמשו באנשים האלה.
וגם הזיהוי המהיר שלהם.
מאוד, כי אתמול החליטו שכבר בלילה, שם כבר התחילו בבדיקה. וזה כאב פחות. העניין הוא שאם לא נעשה סוף כל ה-63, יש לנו עוד אחד לדעתי שאני לא יודע אם הוא נחשב במניין, נדר גולדין. אני לא יודע אם הוא ב-63 או ה-64, אבל כל החטופים תמורה לכל מי שאתה רוצה. אתה יודע, אחד הדברים שאני כאילו מופתע, זה שרצו לשחרר 7 אסירים כבדים, והם אמרו, לא, אנחנו רוצים שער בכלא, תודה רבה. אין לנו אלא לחזור. זאת אומרת, זה כאילו מפתיע. אז אני אומר, העם צריך להתאחד, לבוא לראש הממשלה ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, לא ימין, לא שמאל, לא קפלן, לא כלום. כל החטופים, כולם כמקשה אחת, כל העם איתך. אחרי שתחזיר אותם ותשחרר, נבוא איתך חשבון.
כן. כן.
נבוא איתך חשבון. בואו נגמור את הסיפור הזה, את הכאב הזה שדוקר אותנו כל פעם מחדש, ואתה, אין יום שאתה לא מדבר על זה, אין יום שאתה לא חושב על זה. הנה, היום היה פיגוע.
נכון. היה בגן שמואל, היה פיגוע, דריסה. צהל איחר להגיש את התחקירים, ושוב סוגיה פוליטית שאני לא יודע להם זה. האמת
ששמעתי דווקא מהקיבוצים, ממשפחות החטופים,
שהם קיבלו.
שהם קיבלו את הדוח, שהם אמרו שצהל מורח אותם. אוקיי? זאת אומרת, כאילו היום ראיתי את זה באחד האתרים, אני לא אגיד כדי שלא יגידו שאני עשיתי סיקור אוהד, אז באחד האתרים היו... דיברו על זה שהחטופים לא מקבלים את התחקיר של צהל. צהל מורח אותם פה ולא נותן תשובות מספיק מהימנות למה שהיה שם.
אז אני רוצה לשאול אותך, אפשר לתת תשובות מהימנות? הרי המחדל זועק לשמיים.
אין ספק.
המחדל הוא כמעט הקריס מדינה שלמה.
נכון.
וכולם צריכים לשלם את המחיר.
אני מסכים.
כל הנבחרים שלנו, כל צמרת הצבא, נכון. ומערכת הביטחון. מה היית מצפה שיהיה כתוב בתחקירים? שמה, אתה רוצה שנרסק גם את הצבא בעת הזו?
לא, אני, תראה, זה לא כל הצבא. זה לא כל הצבא שכשל, אוקיי? כשלה אוגדה או חטיבה שאחראית על נושא פיקוד דרום, וכשל הצמרת המבצעית. הצמרת, הדרג הבכיר כשל. אם לצורך העניין, ברמטכ"ל, והוא אומר, רבותיי, טעינו, התפיסה הייתה לא נכונה, השלחנו, הטענו, הוטענו, כן. הכל. תבוא תגיד למשפחה את האמת, טעינו, כשלנו, נכשלנו, מסיקים מסקנות, לכו הביתה.
כן.
זה יותר טוב מלתת לי תשובה שהאמן אמר ככה והמודיעין, כן. כאילו זה כמו ראש השבק. הוא אמר, טעיתי. אבל, זה, אבל.
זה הזכיר לי איזה סקירה בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
נכון, אבל. הוא אשם, והוא אשם, והוא אשם, והוא אשם, והוא אשם, והוא אשם. אני גם אשם, אבל אני אשם הכי פחות.
כן.
כולם אשמים. אני לא מחפש אפילו להגיד לך, שמה, אתה רמטכ"ל, אתה הכי אשם. לא, זה לא מעניין אותי מי הכי אשם. כשלתם? תוציאו את התחקירים. תתנו את האמת למשפחות, גם כשזה כואב, המשפחות הרי רוצות את האמת.
כן.
למה לא התייחסתם למה שהתצפתניות אמרו? למה הפסקתם את האזנות של 8200? למה שחררתם חיילים הביתה? מה, בגלל חג? בגלל שמחת תורה? למה לא ילדתם מזכרים לאוויר כשראיתם שיש אנשים על הגדר? מטוס, מסוק, משהו. תגידו את האמת.
הרבה שאלות, שאין עליהם תשובות
כרגע. אתה יודע, גם הקטע הוא שגם אם הוא יצא השם, הוא לא יורד בדרגה. ואת הפנסיה שלו ימשיך לקבל, כי אף אחד לא ילך איתו מעבר לזה. ואני לא חושב שמחפשים להגיד, רגע, אתה השם, בוא נשלול לך את הפנסיה. אוקיי? אבל תגיד לי את האמת, תיקח אחריות, תתפטר.
במדינות אחרות, אסיאתיות, ליתר דיוק, יפניות, יפן, יש את התרבות של החרקירי, מה נכון. שלא מקובל כאן.
נכון.
אבל כאן יש אצלנו לפחות את העניין הזה של מסקנות אישיות. וכאן לא ייתכן.
אף אחד לא לוקח
מסקנות אישיות. שתחקיר יפורסם בלי מסקנות אישיות. אין, אבל זה כנראה תפקידה של ועדת החקירה הממלכתית.
אסון לאומי, אסון לאומי, ואין מסקנות אישיות.
כן. טוב.
אנחנו במצב טוב. כן. באמת, במצב מעולה.
אז אנחנו כמובן נעסוק בזה גם במהלך התוכנית. אנחנו נצא לדרך עם שיר הפתיחה שיוקדש לאימהות שהמתינו יותר מ-500 ימים לשובם של הבנים, וגם האימהות של מנגיסטו והסייב שהיו שם יותר מ-10 שנים.
10.5.
10.5.
זה לא נתפס.
שיר של רביב כנר, גיבור של אימא.
שב יד תלך עכשיו, תן לי לנשום אותך עוד רגע עוד קצת. שב ילדי שב, כי עכשיו נחמד, יש שקט ואני איתך לבד. וכשתלך תזכור תמיד לשמור על עצמך מאנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד, מעל ראשך יש מלאכים, ואתה תמיד תהיה גיבור של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות. בכל מקום שלא תלך מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות, תמיד תהיה שלי. לך ילדי, לך תיזהר מעט.
כן, טוב, אנחנו ממשיכים. ממש לא שקט בסוריה, שוקי. חיל האוויר ממשיך במסע השמדה שיטתי של יכולות הלחימה בדרום סוריה. היעדים שהותקפו השבוע הם כללו מחסני נשק ותחמושת, מפקדות צבאיות וכלי רכב. בסוריה מדווחים על 6 הרוגים, בהם 2 חיילים. וכדי להבין קצת יותר מה קורה במזרח התיכון המאוד עצבני שלנו, אנחנו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת לשעבר מגלי והבה, שמשמש היום כשגריר נודד מטעם ישראל באגן התיכון. ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב לך ולמאזינים.
אתה גם דרוזי וגם חבר כנסת לשעבר וגם שגריר, אתה יכול לעשות לנו סדר מה אנחנו צריכים להבין, מה קורה בסוריה?
תראה, אנחנו יודעים בעצם מאז תחילת, חלק קראו לו באביב הערבי, חלק קראו לו הסתיו הערבי, מ-2011 התחילו תנועות שחרור כאלה ואחרות לפגוע בחלק מהמדינות החלשות, במדינות ערב. אם נתחיל מצפון אפריקה בתוניס, ועדיין עד היום המשטר אפילו לא מצליח להקים ממשלה יציבה, ובואכה גם כן לוב, אחר כך אתה, אנחנו נתקרב לאזור שלנו שזה יותר מעניין אותנו, זה סוריה, לבנון וכל מה שמסביב.
ויש מבחינת, כן, כן, בבקשה.
מבחינת סוריה, סוריה בעצם הראשון שהשתחצן שאצלו זה לא יקרה, זה היה הנשיא בשאר אסד, שאמר יצליחו לקומם במדינות ערב השונות ובמשטרים השונים, אבל אנחנו משטר חזק. והתברר שהמשטר שנפל והתחיל ב-27 לנובמבר, מתנצל שאני קצת מצונן, אני אשתצפון.
כמו כולנו, כמו כולנו מגלי, הכל בסדר.
יפה, כמו כולנו. אז מתחילים ב-27 לנובמבר, ההתקפות הראשוניות על סוריה, מצפון, כמובן בסיוע של כוחות שונים, ואנחנו מדברים על הכוח הכי חשוב היה HTS, או היית תחריר שם, כן. או הפורום לשחרור דמשק.
מה דעתך על ג'ולני? הוא עושה רושם של מנהיג שיכול אולי, אולי, אולי לאחד את הסורים. אתה רואה את זה?
תראה, מוקדם מדי להגיד את הדברים. ג'ולני, אבל יש לו, גדל בבית ספר של נוסרה, של דאש, ואחר
כן, כך... כן, יש דאש במקור.
כן, והוא עבר אחר כך להיית תחריר שם, אבל היה לו מספיק שנים ללמוד ולהתארגן, וברגע שבית הקלפים של בשאר אסד שנפל, וכמובן לנו היה גורם המשפיע הראשי, מדינת ישראל, וזה התקפות של צה"ל, שהחלישו גם את המשטר, גם את הבריחה של האיראנים אחר כך, וגם של חיזבאללה. כל הדברים האלה נתנו לו במה שיכולנו להקים עליה עם הקבוצה החמושה שלו, בסיוע והכוונה של הטורקים, שהיו קרובים אליו שם, כן. שהוא היה בצפון סוריה ודרום רמת, בדרום טורקיה.
אבל יש שחקן חדש, ישן, זה הדרוזים בסוריה, ואני מבין שגם שם לא שקט מבחינת הנאמנות שלהם, כן. למשטר החדש. מה אתה שומע משם?
א', הדרוזים בסוריה, הם סבלו נורא בתקופה שהדאעש הם שלטו בסוריה וחטפו ב-2018, והיה להם התקפה רבתי, נהרגו שם קרוב ל-400 אנשים, נפצעו וחטפו להם קרוב ל-40 חטופים, ולקח זמן לשחרר אותם. אז הבינו שאין להם מה לסמוך אלא על עצמם, והדרוזים בסוריה, כל הכוחות, בשעת סכנה הם מאוחדים, והצליחו לקבל, והיה להם לא חימוש כבד, הייתי אומר, אבל היה להם חימוש להגן על עצמם, ולאט לאט הבינו שעם המשטר הם לא, למרות כל ניסיונות המשטר להפריע וללחוץ אותם באזורים שלהם, אבל הם שמרו על כוחות צבא שהיו בעיקר מאומנים ומתנדבים, יחידות שעשו מסגרת צבאית ליום תקודה. ולכן היום הדרוזים, כמובן אחרי נפילת בשאר אסד והמשטר הסורי, שולטים באזור סווידה, שזה דרום מזרח מדמשק עד הגבול לדרה, הגבול גם שלנו. הם שולטים בפועל בכל האזור הדרוזי, יש להם מספיק כוחות צבא, יש להם כוחות שתפסו את בנייני המשטר ושומרים על הערכות שתיתן להם מענה לחיים יום יומי. היה מגע ישיר בינם לבין מה שנקרא שרה, והוא זמן אותה. אבל איפה פה כאן הבעיה?
כן.
כשהדרוזים אמרו אנחנו סורים ורוצים טובתה של סוריה ורוצים מדינה דמוקרטית חילונית בסוריה, אז אמרו אוקיי, אנחנו נלך לכינוס הפורום שיכין את החוקה למשטר החדש.
כן.
אבל בין כך, בין הדברים לבין העשייה, עדיין שרה, כל הממשלה שלו היא ממשלה של אסלאמיסטים.
רגע, שנייה אחת, מגלי, בוא תשים נקודה כדי שגם שוקי השותף שלי בתוכנית תשאל אותך שאלה.
ערב טוב, מגלי, מה נשמע? תשמע, יש קולות מהצד הדרוזי בסוריה שאומרים שהם תומכים דווקא די בקטע של מה שעושה מדינת ישראל, ואני שואל אם ממה שאתה מכיר יש אפשרות לספח אותם
או ברית הגנה
או
כזאת?
ברית הגנה או סיפוח של לתוך ישראל, ואז אנחנו שומרים את המובלעת הזאת אצלנו, גם את הכוחות שיש שם?
תראה, אני רוצה להגיד לך שהדרוזים בסוריה מוכרים ומעריכים את התמיכה שמה שישראל עשתה, לפחות בעבר שממשלת ישראל הייתה מחויבת להגן על הדרוזים אם הם יתקפו. אבל הדרוזים בסופו של דבר הם אזרחים סורים. אם תקום שם מדינה דמוקרטית ומדינה מפותחת שתרצה לעשות להקים שלום עם ישראל, אין ספק שגם ישראל אוהבת את זה. אבל אם יהיה חוסר יציבות, כמובן ישראל יש לה את הסי, וראש הממשלה בהצהרה הנכונה שלו אמר אנחנו מחויבים לעזור ולא ניתן שיתקפו את אחינו הדרוזי. אני רוצה להגיד לך גם, כן? אני גם כאיש פוליטיקאי, גם כחבר כנסת, גם כאיש צבא, אני רוצה, וכמובן כל ההתנהלות הצבאית שנכון להרגע שישראל תפסה את אזורי החיץ וישראל מוכנה לכל הצרות של תפונה, אנחנו צריכים לשמור על הגבול ולא להיראות כאילו אנחנו ולעשות את הבריתות הנכונות, אלא אנחנו באים לכבוש שטחים ולספח שטחים.
אתה יודע, ג'וליאני,
ג'וליאני, כי ג'וליאני זה מניו יורק.
ג'וליאני זה מניו יורק, כן. ג'וליאני, זה בסופו של דבר, קיבל את החינוך של דאעש. והיום הוא, אתה יודע, שם חליפה, נמר זאב בחליפה, מה שנקרא.
כן.
השאלה היא אם, לפי מה שאתה יכול לראות, גם את אלה שמסביבו, כי אני מתאר לעצמי שלבד הוא לא יכול לעשות הרבה, אם הם ילכו למצב של דמוקרטיה, יעברו כמו, לא יודע, מצרים, או מדינות יותר מפותחות, יבואו לכיוון המערב, ינסו לעשות הסכמים, כי שמעתי השבוע שמדברים גם שסוריה באיזשהו קונסטלציה תעשה שלום עם ישראל, יחד עם עוד כמה מדינות. זה יכול להיות, או שמשלים אותנו?
תראה, כל עוד אנחנו בוחנים אנשים לא לפי מה שברעת ובראש, אלא לפי המעשים שלנו. הוא כרגע רוצה לעשות ממשלה, והוא מנסה לדבר עם המערב, וגם הכריז כלפי ישראל, דרך אגב, שהוא לא מתכונן ולא רוצה לעשות מלחמות עם ישראל. והוא גם נלחם בחיזבאללה, בהברחות של נשק וסמים לתוך סוריה. זאת אומרת, הוא רוצה להקים משטר.
כן.
מה אופיו ומה התכנים שלו, אנחנו כולנו לא יודעים. מעשיו יקרבו אותו, כן. ומעשיו ירחיקו אותו.
לגבי אבל... הדרוזים ברמת הגולן, איך הם רואים את כל ההתפתחות הזאת בסוריה?
תראה, אני רואה, לגבי הדרוזים בסוריה. הדרוזים בסוריה הם אנשים אוהבים את מולדתם, אוהבים את הקשר עם ישראל. יש כאלה שכבר אחרי שראו את משטר אסד וראו מה היה להם שם, הם, יש להם שאיפות גם שיהיה להם אין יותר חזרה אחורה, אלא ללכת קדימה, לפתח את האזור, להגיע למדינה ומשטר של שלום, ואנחנו כך הערבים מדינת ישראל, במה שהכריז ראש
הממשלה. יש סיכוי שנראה מזרח תיכון חדש?
כן, בהחלט.
אין ספק שיש שינויים לא רק בסוריה, גם לבנון, למרות כל ההצגות שחיזבאללה עשה.
כן, הלוויה של נסראללה וכל
ה... עדיין יש שם ממשלה שאומרת, אנחנו רוצים כבר להקים את ממשלת לבנון על הרגליים, כן. והעתיד יוכיח אם יצליח או לא. אבל נחזור רק
כן,
לנושא
בבקשה.
רמת הגולן ולגבי הדרוזים. קודם כל, תושבי רמת הגולן הדרוזים הם תושבים ישראל,
כן.
תושבי ישראל יש להם תעודות זהות. לא כולם ישראלים. אני מניח שהם יודעים להבחין בין החיים שהיו או וקיימים כאן לגבי, לעומת החיים של המדינות השכנות. ובינתיים כולם מחכים איך יתפתח המשטר בסוריה ואיזה כיוון הוא ילך.
תשתה מים, מגלי, בזמן. תשתה מים בינתיים שאני אשאל את השאלה הזאת. שאלה אחרונה, השתתפת השבוע בפרלמנט ים האגן התיכוני בהשתתפות מדינות ערביות, אם תוכל...
כן, אני רק במילה אחת, הפרלמנט הים תיכוני או איחוד מדינות הים התיכון,
הם רואים את השינוי? הרגשת אצלם את השינוי?
א', הם רואים את השינוי. אני רוצה להגיד לך שאני באתי מוכן, גם הייתה משלחת של הכנסת, שהיינו בטוחים שנהיה מותקפים על ידי כל מדינות ערב, ופתאום הייתה שם הפתעה לטובה. וההפתעה היא היחידים שתקפו את ישראל, וזה לא היה חדש מבחינתנו, סליחה, הרשות הפלסטינית, טורקיה וקטר, סליחה, שלושת דינותל.
הבנתי. לעומת
זאת,
כן, האחרים היו הרבה יותר נחמדים אלינו ומבינים את ה...
נחמדים גם לכינוס.
גם לכינוס, כן.
בשביל להגיד שאנחנו חייבים למצוא את הדרך הכיצד אנחנו רוצים להגיע למצב שונה.
כן.
מצב שייתן תקווה לשלום ויציבות. לא רק הם מבינים, במיוחד במפרציות, הם מבינים לך אגב, לא מצאתי שם אפילו אחד שיסגיר את חמאס או המשטר שלהם במילה טובה. אף אחד.
אף אחד.
לא מהערבים ולא מדינות ערב ולא מהאירופאים. אלא טרוריסטים שצריכים לשלוח אותם.
וטורי התנהג יפה בכנס?
אסורי.
וטורי.
וטורי הוא חבר כנסת, לא, חבר כנסת ימני, לאומי, ודאי שהוא שמח שזה מצבנו, והוא עשה את העבודה המוטלת עליו.
אז אנחנו רגועים.
אז אתה רגוע,
אנחנו. אני רגוע, זהו.
תראה, להגיד לך שאני רגוע,
אולי
לשיחה אחרת, צריך לעשות...
כן.
ואני מכיר את נפתלי ו...
אז תשמע רגע, קודם כל העצה היחידה שלי אליך בערב הזה,
כן.
תשתתה.
זה מה שאני הולך לעשות, אבל אני אומר שאנחנו חייבים,
כן.
שינוי לטובה. המדינה עברה אחד התקופות הקשות.
נכון.
אין משפחה בישראל, ואתם מכירים את היישובים, נכון. שלנו, שאין בה חללים, שאין בה פצועים, שאין בה הצפון, ספג הרבה.
כן.
אני אגיד לך יותר מזה.
משפט סיום, בבקשה.
ואני מדבר עם הרבה אנשים, כולנו תפילות שהשכל יגבר אצל, כן. אותם מנהיגים בעם ישראל. אם הם רוצים שיקראו מנהיגים, חייבים להתאחד, חייבים למצוא דרך המלך.
אמן.
לעשות, להרחיק את אויבינו ולחזק את עצמנו, ולהחזיר את אלה שעדיין חטופים, ולהתגבר על אויבינו. אנחנו לא צריכים להתבייש שאויבינו שמנסים להרים עלינו ועשו מספיק בשנתיים האחרונות, חייבים לגמור אותם.
חבר הכנסת לשעבר מגלי והבה, ידידי היקר, תודה רבה לך, מאחל לך רק בריאות, תשתתה, ותודה רבה על הדברים המאוד מעניינים, ואנחנו כמובן שנשמח לראיין אותך שוב, בהמשך לכל ההתפתחויות הדרמטיות האלה בסוריה, עם העדה הדרוזית.
וגם... אתה יודע, זה כבר יכול להיות שבוע הבא.
זה יכול להיות גם שבוע הבא.
כי זה כל פעם יש התפתחות חדשה.
זהו, אוקיי. בדיוק. תודה רבה לך. תודה.
תודה, תודה לכם וערב טוב.
ערב טוב.
תודה. שוקי, הרעיון הבא שלנו...
זה הולך להיות
משהו משהו.
אני יודע, אנחנו כבר עשינו שיחה בחוץ,
כן.
וכבר מבחוץ נשאר לנו טעם של עוד.
אז לפני שנקרא לה, יש כאלה שאומרים שהכל מלמעלה.
אני מסכים.
אתה מסכים?
כן.
אז בוא נראה אם זה הכל מלמעלה.
הכל זה לטובה, אז אל תבכי ילדה. לפעמים אני נזכר איך היינו יחד שנינו, איך היינו זוג מושלם, הגורל חיבר בינינו. עכשיו כל כך עצוב שאת לא לצידי, אני מבטיח עוד אחזור. הכל זה מלמעלה, אז אל תבכי הלילה. הכל זה לטובה, אז אל תבכי ילדה. הכל זה מלמעלה, אז אל תבכי הלילה. הכל זה לטובה, אז אל תבכי ילדה. בלילות יושב חושב, מסתכל אל השמיים, מדבר לאלוהים שיחזיר אותי אליי. הכל כתוב עם עתיד תמיד שלי, מאמין שאלוהים ישמע לי תפילתי. הכל זה מלמעלה,
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, הורדנו את האוזניות.
הורדנו,
כן. כדי לקבל את האורחת שלנו, דוקטור עירית כינור. ושתדבר איתנו על אחד הנושאים המסקרנים ביותר כיום בעולם, בזכות המהפכה של ה-AI, הבינה המלאכותית, ואני מדבר על גנטיקה, אז אנחנו אומרים לך ערב טוב. ולפני שנתחיל ברעיון, אני רק קראתי קצת על ההגדרה של גנטיקה, היא ענף במדעי החיים העוסק במחקר של גנים, תורשה והמגוון הגנטי באורגניזמים. יאללה. זה כל כך...
קשה.
כאילו...
אבל לא
תגידי
קשה.
תגידי לי... התאמנת לא, הרבה על ה...
לא מצאת איזה מקצוע אחר בחיים, אלא גנים?
אין מקצוע יותר מעניין... אין יותר מעניין מגנטיקה. אין יותר מעניין.
אין יותר מעניין.
הגנטיקה זה אנחנו, זה הבריאות שלנו, זה הבריאות של הילדים שלנו, זה הבריאות של המשפחה ושל האנושות. וככל שאנחנו נדע לטפל בגנים, וברור שבסוף הרפואה תהיה רפואת גנים,
כן.
אז האנושות תהיה בריאה יותר, והרבה מחלות פשוט ייעלמו כמו שכבר נעלמו חלק.
אני רוצה ברשותך להבין מה תורם ה-AI בנושא של הגנטיקה. כי אנחנו מדברים על הבינה המלאכותית, אנחנו משתמשים בזה היום לכל מיני דברים, אבל איפה הוא נכנס בנושא של הגנטיקה, ואיך הוא כן באמת שיפר את מה שאתם עושים עם זה היום?
אז קודם כל צריך להבין, כשמדברים על גנטיקה, מדברים על ה-DNA. וה-DNA, כשמסתכלים עליו ושואלים ממה הוא מורכב, הוא מורכב משלושה מיליארד מרכיבים.
שלושה מיליארד
מרכיבים בונים את ה-DNA של הבן אדם. אז כשיש לך בינה מלאכותית שיכולה לסרוק 3 מיליארד ולהציף את מה שחשוב מתוך ה-3 מיליארד, זה דבר שהיה קשה מאוד לעשות את זה בלעדי הבינה המלאכותית. תדבר על 3 מיליארד, 3 מיליארד זה מספר אפילו לא נתפס.
זה נתון שלא נתפס.
זאת אומרת שהבינה המלאכותית... תעלים או תתקן גנים?
לא, היא תאפשר לנו להכיר יותר טוב את הגנום שלנו, ואחרי שנכיר אותו יותר טוב, נדע גם לטפל בו כמו שצריך. וזה מה שחשוב.
מה הגנים הכי מסקרנים שבדקת בחייך?
אני אגיד לך מה בעיניי הכי מסקרן.
מה?
אתה לוקח ביצית.
כן.
אתה יכול לראות את הביצית גם בלי מיקרוסקופ. זה דבר שאפשר לראות אותו. אתה לוקח את הזרע, שזה דבר שאתה צריך מיקרוסקופ. אתה מפגיש את שניהם ביחד.
כן.
יש לך משהו קטן שאתה בקושי רואה אותו. 9 חודשים אחרי זה נולד תינוק. אתה שואל את עצמך, איפה נמצאת התוכנה הזאת, שבעזרתה כל העובר הזה התפתח? שהמוח שלו נוצר, הכליות שלו נוצרו, הריאות שלו נוצרו, הידיים, הרגליים, ותסתכל לך כל דבר במקום. תסתכל לך כל... ואתה שואל את עצמך, איפה זה רשום? וגם יותר מעניין, שאתה לוקח ביצית של פיל, ואתה לוקח זר, ביצית של פילה וזרע של פיל, אז יש שם תוכנית לפילון. אז יוצא לך פילון. זאת אומרת, משהו כתוב בגנים של הפיל, משהו כתוב בגנים של הבן אדם, משהו כתוב בגנים של הפרה, והדבר הזה, מיטה שבקושי אתה רואה אותו, יוצא לך יצור מושלם. אבל.
אבל.
כשאנחנו מדברים על העובר שמתפתח, תמיד צריך לקחת בחשבון שזה תהליך מאוד מורכב, מאוד מסובך, ויכולות להיות טעויות.
מה יכול להשתבש בתהליך הזה?
בתהליך הזה, תראה, אני באתי להגיד שני דברים נורא מעניינים שקשורים למשהו שלא, יכול לא לעבוד כל כך טוב בתקופה העוברית. אחד זה אוטיזם.
אנחנו מיד ניגע בזה.
אנחנו ניגע בעניין של האוטיזם. אתה רואה שנולד ילד, כביכול הכל נראה בסדר. הילד נראה תקין, הבדיקות נראות בסדר גמור. עוברים כמה חודשים, פתאום אתה מגלה שהוא לא מתפתח כמו שצריך, ושיש לו פתאום איזה שהם סימפטומים, שהוא לא מבין, הוא לא יודע לדבר.
אז קרתה איזה תקלה בתהליך?
משהו בתהליך.
מה?
השתבש.
שלא עולים על התקלה?
תכף נדבר על זה.
כשאנחנו עושים בדיקות, הם לא עולים על התקלה?
צריך לגלות את הגן שקשור לתקלה הזאת. תכף אני אדבר על זה.
כן, והדבר אומר, השני?
והדבר השני, בוא נראה, נסתכל על האוכלוסייה האנושית, ומחקרים מראים היום, ואני אדבר על העניין הזה,
כן.
ש-8% מהאוכלוסייה, הם קשורים לזהות מינית לא של בדיוק נשים ובדיוק גברים, ואני מדברת על להט"בים. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, מאיפה זה בא? איך זה יכול להיות שהגוף הוא גוף של גבר? אתה מסתכל, הגוף הוא גוף של גבר, אין לך בכלל ספק, נולד בן. ופתאום עוברים שנים, ואתה רואה שבעצם המוח הוא מוח של אישה. איך המוח של אישה? למה הגבר הזה, הוא נמשך לגברים?
זאת אומרת...
זאת אומרת, המוח שלו,
זאת אומרת שאם הבן אדם הוא גיי, לצורך העניין, אז זה משהו בגנים שבא מהאבא ומהאימא
שהתעבר. רגע, לפני שנדבר על אבא ואימא, זה משהו שקשור בהתפתחות של המוח בתקופה העוברית.
זאת אומרת, כן, אבל יש לו איזשהו גן מסוים שהוא...
אז עכשיו בוא נתחיל לעשות דבר דבר.
השאלה היא אם אפשר, אם את יכולה, ב-AI... אוקיי, דרך הבינה הלכודים לא.
לפני AI, תעזור רגע.
להוציא ספר הוראות הפעלה לתינוק של עולם.
שוקי, אל תיבהל, אתה לא...
לא, אני לא...
אתה לא
מבין,
אתה כן, כן, אתה לא כן. לא, אני לא חושב...
לא עניין, לא, אני אומר...
יש לך בעיה עם הנושא?
לא, אין לי בעיה עם הנושא בכלל.
יש לך בעיה עם הנושא?
שוקי, אם אתה מרגיש שאתה רוצה לפתוח את זה, תלך על זה.
אני הלכתי... לא, אני... איך הצטערתי פה עכשיו?
לא, לא,
אין לי בעיה עם הנושא, ואני, יש אצלי במשפחה מקרוב, הכל מצוין, הכל
בסדר. אז בוא נתחיל עכשיו.
לא, אבל אני אומר, אולי הוראות הפעלה, איך
מתכנים
בתינוק.
בוא נתחיל באחת הסוגיות, שאני, אגיד לך את האמת, אני מופתע מהאחוזים הגבוהים מאוד, של ילדים על הרצף האוטיסטי. משהו שאני, בדור שלי, לא ידענו מה זה, וכנראה שלא היה. מה? מה השתבש פה? מה קרה לנו?
אחד הדברים שקשורים לאוטיזם היה לחפש גן שקשור לאוטיסט. במשך, אני מכירה חברות שלי, עבדו על זה שנים, סרקו את הגנום של הבן אדם מההתחלה ועד הסוף, וחיפשו את הגן, ואמרו, חייב להיות גן, משהו במוח של הילדים האלה, בתקופה העוברית, לא התפתח כמו שצריך, הוא לא מגיב כמו שצריך, הוא לא יוצר קשר עם בני אדם, הוא חוזר על דברים כל הזמן, יש לו התפתחות לקויה, ולפעמים אתה רואה גם אוטיסטים עם כישורים מטורפים, הם עושים ציורים, אתה רואה, אין דבר כזה, אתה רואה אותם זוכרים מספרים, זוכרים תאריכים, זוכרים ימים, זוכרים, אתה אומר, זה לא מוח נורמלי.
זה כמו הסרט של דסטין הופמן.
כן, איש הגשם. נכון.
הוא ידע את כל המספרים.
היה לנו פה שדרן ברדיו, על רצף האוטיזם, שהוא ישב פה, אנשים היו מתקשרים, שואלים כמה אנשים יש באולפן. הוא ידע לדבר ולעשות דברים, שביום יום כשאתה יושב איתו, אתה לא יכול לדבר איתו אולי שתי מילים. עכשיו, אבל את יודעת, מה שמסקרן אותי, דיברת על 3 מיליארד.
3 מיליארד מרכיבים של ה-DNA.
עכשיו, זה צריך לרדת לרזולוציה של אותו גן ספציפי.
בוא אני אספר לך.
ואת אומרת שיש חדשות מרשות.
איך, אבל איך מגיעים? הנה, זה הגן.
עכשיו, בגלל זה, זה ה-AI יכול לעזור לנו, אבל לפני שה-AI יעזור לנו, זה עבודת נמלים. תחשוב, אני אתן לך סתם דוגמה. תתאר לעצמך שיש לך 1,000 ספרים. ובתוך ספר, בכל ספר כזה יש 1,000 אותיות, ואתה עכשיו הולך ומחפש בתוך 1,000 ספרים והאלף אותיות האלה, איזה אות אחת שהשתבשה שם. לך תמצא אותה. והחדשה הגדולה, החדשה המרעישה, ב-28/11/24.
ממש
שלושה חודשים.
מה נמצא?
ברמב״ם, שתי חוקרות גילו את הפגם הגנטי שקיים, תכף אני אגיד לך אצל כמה, שאופייני וגורם לאוטיזם. עכשיו אני רוצה שתבין מה הפגם.
זאת פריצת דרך מדעית?
זה משהו מטורף.
וואו.
אתה יודע כמה חיפשו את הגנים האלה? בינתיים גילו גן אחד, יכול להיות שיש עוד כמה. אבל הדבר המדהים שהם גילו...
אתה יכול לתקן משהו אחד?
הדבר המדהים שהם גילו, שלאחד מתוך 80 יהודים אשכנזים, יש את הפגם הזה. הוא נושא את הפגם הזה. הוא לא אוטיסט.
אנחנו העיראקים סודרים.
רגע.
הוא נושא. עיראקים המרוקאים. אוקיי.
עכשיו אני אומרת, הוא נושא את הגן. למה זאת אומרת נושא? כי כל גן יש לנו פעמיים. יש לנו אחד מהאימא, אחד מהאבא. אז אם יש לך גן אחד לא תקין, לא נורא, יש לך גיבוי.
כן.
של הצד השני. אבל אם מתחתנים 2 נשאים, וילד שנולד יקבל את הגן הלא תקין גם מפה וגם מפה.
צצה גרעינית.
אז הוא אוטיסט. עד כדי כך שמשרד הבריאות הכניס את הבדיקה הזאת היום באופן שגרתי לכל ההורים שמתכוונים להביא ילד לעולם.
זאת אומרת שההורים יודעים על הגן הזה?
עכשיו הם ידעו כי הם יעשו בדיקה לפני...
עכשיו אני לא יודעת אם אתה מרוקאי או אשכנזי או אתה לא יודע טוניסאי.
הוא לא נראה לי אשכנזי. הוא לא נראה אשכנזי.
אבל...
אני לא.
נפתלי זה חדש, אתה...
אבל בוא נדבר גלוי. הילדים שלך כבר מעורבים?
הם מעורבים?
הילדים שלך כבר התחתנו עם אשכנזים, לא אשכנזים?
הם בדרך? עוד לא, אבל...
הילדים שלך מעורבים?
הבת שלי עם תסבוכת רצינית.
מה?
עיראקית.
כן.
בולגריה.
וואלה.
תימניה.
וואלה. אז עוד לא אשכנזיה.
והתחתנה עם אוקראיני.
בבקשה, איזה זה כבר אשכנזי.
ויש לי שני ילדים.
זאת אומרת...
שני נכדים אשכנזים.
תבדקי את הגן של האוקראיני.
אז עכשיו אתה מבין שבתוך המשפחה שלך כבר יש גן אשכנזי.
כן.
כן.
שאם היא הזאת שעם הגן האשכנזי תתחתן עם מישהו מעורב גם כן, אז למרות שאתה לא אשכנזי, כבר בתוך המשפחה הגן הזה יכול להיות. בדורות הבאים.
זה ניתן? בוא נגיד ומצאו את הגן הזה.
אפשר לבדוק את זה.
בדקו ומצאו. ניתן לעשות משהו?
עכשיו תראה.
או שזה נזק או שזה התערבות במעשה הבריאה.
עכשיו תראה. עכשיו תראה. כשדיברו על גנטיקה, כשהתחילה הגנטיקה, ובאו ואמרו, גילינו את הגן של הטייזקס, גילינו את הגן של הסיסטיק פיברוזיס, וכולם עשו בדיקות. אז אנשים באו ושאלו, תגידו, אפשר לתקן את זה? הנה, יש לך שמות מקולקלת. אות אחת, באוטיזם זה אות אחת. שלושה מיליארד, אות אחת.
אות אחת.
אות אחת במקום מסוים ספציפי, זה השתנתה, אות אחת. אז אנשים שאלו, תגידי, אפשר לתקן את זה? אז אני אמרתי, אז אני אמרתי, עוד לא, אבל יהיה אפשר. ואנחנו היום נכנסים לתקופה שנקראת ריפוי גנטי. וואו. שהמשמעות שלה, שכבר יש אנשים, למשל, יש בחור שיש לו המופיליה, שזה מחלה שאדם כן. זורם ולא נעצר, והיום ידעו לקחת את התאים שלו, לתקן את הפגם, להחזיר לו את התאים שלו, והוא נפטר מהמחלה. זאת אומרת, רפואת גנים תהיה רפואת העתיד.
אבל אז זהו.
כן, בבקשה.
סליחה. אז איפה זה נעצר? זאת אומרת, מחר אנחנו יכולים להגיד רק שנייה, בוא ניקח זוג, ובוא נייצר את הילד האולטימטיבי, המושלם.
זה מה שמפחיד.
ובוא נעשה שהוא יהיה חכם, ושהוא יהיה בלונדיני, ועיניים כחולות.
אתה מדבר עליי?
לא, אני ניסיתי אולי
אצלי. הוא מדבר עליי, אני מושלמת.
כן, איפה באמת, מי השומר סף שאומר, אנחנו נטפל רק בדברים האלה, ולא פתאום יקום איזה מדען, ואת יודעת,
תראה, זה הפחד. זה הפחד. תגיד, כשגילו את התהליך של הפיצוץ הגרעיני, אז אמרו, טוב, אנחנו נקים תחנות חשמל שיצרו חשמל, כי זה הרבה אנרגיה. ומישהו הלך ויצר פצצה גרעינית. מכל דבר שאתה מתקדם בו, בכל דבר שאתה מתקדם בו, ואתה יכול לקחת אותו לטובת האנושות,
יש פיקוח אבל?
יש, אבל אתה יודע מה קורה בסין? אתה יודע מה קורה בקוריאה? אתה יכול, בסדר. יש כל מיני ועדות, ועדת הלסינקי, זה אסור, זה לא אסור, אתה בעולם המערבי, אבל יש מקומות שהם מצפצפים על כל
האם כשמגלים את הגן של האוטיזם אצל הבעל ואצל האישה, האם זה אומר הפסקת הריון?
לא. אם שני ההורים נשאים, אז זאת אומרת, יש להם גן בריא וגן חולה.
כן.
יש להם, לכל אחד מהם,
לכל אחד.
גן בריא וגן חולה. אם הילד קיבל את שני הגנים בבריאים, אין לו בעיה.
כן.
אם הוא קיבל גן בריא וגן חולה,
גם אין בעיה.
אין בעיה, הוא רק נשא, הוא כמו ההורים.
כן.
אבל אם הוא קיבל את שני הגנים החולים, הוא יהיה אוטיסט. ואז מה שאומרים להורים, אומרים, תקשיבו, זה כמו בטייזק, סיסטיק פיברוזיס, כן. בכל המחלות האלה.
באיזה חודש, אומרים, בדרך כלל השלישי או משהו כזה?
מה שאומרים, קודם כל אומרים להורים מראש, כי הם עושים את זה עוד לפני ההיריון. מראש
אוקיי.
אומרים, תקשיבו, אתם נשאים של הגן...
נותנים את הסיכויים, את הסיכויים מראש.
הם אומרים, כן. תקשיבו, אתם נשאים של הגן של האוטיזם, אנחנו גילינו אותו, אמרתם להם, אחד מתוך 80 יהודים אשכנזים יש לו את הגן. הפגוע,
כן?
כן? אז אומרים להם, תקשיבו, יש סיכון שהילד יהיה אוטיסט. מה הסיכון? 25%. 25%. עכשיו, מה האפשרויות שלכם? האפשרויות שלכם להיכנס להיריון, ואז נבדוק את הילד, בהיריון, בשבוע 16, כן. בדיקת מי שפיר.
נכון.
ונראה שאם הוא קיבל את שני הגנים הפגועים, אתם יכולים להחליט להפסיק את ההיריון. אבל יש גם עוד אפשרות.
שהיא?
שאתם מתערבים מבחוץ?
לא, יש עוד אפשרות. שאתה, האישה, יקחו ממנה ביציות, יקחו מהגבר את הזרע, יעשו כל העוברים במבחנה, יבדקו את כל העשרה עוברים האלה, ויגידו, זה בסדר. זה אוטיסט. ואת זה שבסדר, ישתילו ברחם.
כן.
ואז אתה יכול לבחור את העובר שאין לו את זה.
טוב.
אז זה כבר קיים.
אז אתה מגיע לאותו מצב.
אני אספר לך עוד משהו.
שאני חשבתי עליו. אין פיקוח. אני יוצר את הילד האולטימטיבי המושלם.
היום אנחנו מדברים על מחלות. נכון, זה יכול להגיע. זה יכול להגיע.
אבל...
אבל אתה יודע, אני אגיד לך גם עוד משהו. אתה יודע שאפשר לבדוק במבחנה אם זה בן או בת. אפשר לבדוק אם זה בן או בת. בטח. הכרומוזומים של הגבר ושל האישה נראים טיפ-טיפה אחרת. ואז אתה יכול להגיד, אני רוצה בן, אני רוצה בת, יש לי כבר שלושה בנים, אני עכשיו רוצה בת. אתה יודע שבמדינת ישראל עבר חוק?
ש?
אם יש לך ארבעה ילדים מאותו מין,
מותר לך...
אתה יכול לבקש ממשרד הבריאות, לעשות הפריה ולבחור את המין השני. חוק שעבר בכנסת.
טוב, זה קודם כל, אני אומר לך...
אני חושב שעשינו טעות שהבאנו אותה לחצי שעה.
לא, זה, אני מרותק ממה שאת אומרת. איך הבאנו אותה לחצי שעה?
זה מה שאני לא מבין, אני עשינו טעות. אנחנו דיברנו על נושא אחד מתוך שתיים, ויש עוד איזה 4,000 שאלות.
4,000 שאלות על הנושא הזה.
בוא נדבר על המגדר, זה מעניין.
עכשיו המגדר. תגידי לי, יש תזה שאומרת שהנושא הזה של מאותו מין...
להטאבים, כן.
להטאבים? זה עניין של...
סביבה.
סביבה, תרבות. תרבות. ואת אומרת מה?
אני מסבירה משהו.
כן.
הרי שאני מסבירה, אתה תבין? אתה תבין, כולם יבינו.
איך הגיעו אליי עוד פעם?
לא יודע, חשבתי שיש לך בעיה, כזה.
אין לו בעיה, אני לא רוצה להגיד משהו, כי...
נתן לך כך.
פה כל אמירה פה על הנושא הזה, זה...
אשתי רואה את התוכנית, זה לא טוב.
אז מה את אומרת בעצם? סביבה? תרבות?
בוא נסביר. קודם נסביר ואחר כך אתה תחליט.
אוקיי.
אני סומכת על ההיגיון הבריא שלכם.
רק תתקרבי למיקרופון.
כבר שיבשת אותו.
אני סומכת
זה, אנחנו כבר משובש.
על ההיגיון הבריא
אנחנו
שלכם.
אנחנו משובשים מההיגיון הבריא הראשון.
אוקיי, של... אז בוא נגיד ככה.
כן.
אם העובר, ביצית זרע, כמו שאמרתי בהתחלה, אם העובר היה מרגע שהזרע נכנס לביצית, היה אומר, אני זכר, והיה מתפתח לכיוון של זכר, או אם הוא היה אומר, אני נקבה, והיה מתפתח לכיוון של נקבה, לא הייתה לנו שום בעיה.
אוקיי.
אם מהרגע, הרי זה, הוא היה אומר, אני הולך להיות
זכר. זכר, נקבה, נקבה.
לא הייתה לנו שום בעיה.
שיגעון.
אמא מה?
הביצית הזאת הייתה בדילמה.
אמא מה? אתה לא מאמין.
מה?
העובר עד שבוע שמיני של ההיריון, יש לו את כל העברים, גם של זכר וגם של נקבה.
כן, זה שמעתי.
שמעת. יש לו גם את כל מה שצריך, גם בשביל זכר, וזאת הבעיה הגדולה. כי עכשיו, צריך לעשות משהו שזה יהיה לכיוון זכר, או צריך לעשות משהו שזה יהיה לכיוון נקבה, צריך לעשות משהו. כי יש לו עברים שהולכים להיות או אשכים או שחלות. יש לו שם דברים שיכולים להיות או צינורות של זרע או חצוצרות. הם יכולים להיות. אתה יודע שכל הגברים... אתה שאלת את עצמך למה לגברים יש פתמות?
לא התעמקתי.
לא, כי אתה שואל את עצמך, אתם צריכים את זה?
אני לא רוצה לענות.
אתם לא צריכים את זה.
אנחנו לא צריכים את זה.
אתם לא צריכים את זה.
לא, ממש לא.
אבל זה אחד הדברים שאני אומרת.
עכשיו אני הולך הביתה, אתחיל לבדוק. למה יש לי פתמות?
אני אגיד לך למה.
למה?
כי בעצם העובר, הוא עוד לא החליט אם הוא זכר או נקבה. יש את השמונה שבועות האלה, אז יש לו גם מה של נקבה וגם מה של זכר.
אז מה הופך אותו לך? מה גורם לו להחלטה?
יש גן אחד, שיושב על כרומוזום מאוד 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 קטן, שאחראי להורמון שנקרא טסטוסטרון. טסטוסטרון זה הורמון זכרי. עכשיו, ההורמון הזכרי הזה, ברגע שהוא מופיע, בעובר, אני אומרת לך, יש שם עברים שהם גם זכר וגם כן. נקבה, אבל ברגע שהוא מגיע, הוא, את כל מה ששייך לנקבה הוא הורס, וגורם להתפתחות של זכר. את כל מה שיש, כל מה שהיה יכול להיות נקבה, לא יהיה יותר. הוא הורס, הוא פשוט הורס את התאים האלה, הוא הורס את בלוטות החלב גם כן, כי בהתחלה, אולי זה יהיה נקבה, אנחנו לא יודעים, הוא הורס גם את בלוטות החלב. עכשיו, כשאתה מסתכל על ההורמון הזה, אתה אומר, אם הוא לא קיים, אם הוא לא קיים, אז זה נקבה. עכשיו, הגברים יש להם את הגן הזה, שמייצר בסוף, 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 יקבל טסטוסטרון. עכשיו, עכשיו אתה צריך להסתכל על המוח. בסדר, הגוף נבנה, והגוף הוא גוף של זכר, הכל בסדר, הכל 100% בסדר, אבל הטסטוסטרון הזה עושה עוד דבר. הוא מגיע למוח. וכשהוא מגיע למוח, הוא לוקח את המוח ואומר לו, עכשיו אתה מוח של זכר. עכשיו בוא נדבר על הטסטוסטרון הזה. אולי אין מספיק. אולי המוח לא קלט אותו. מה יקרה למוח אם לא היה מספיק טסטוסטרון? בסדר, האיברי מין בסדר, זה בסדר, הכל נראה זכר.
אז הגוף זכר והמוח עדיין באמצע.
והמוח נשאר במצב שהוא לא הפך להיות זכרי. עכשיו רואים את זה לפעמים, תראה מה שמדהים זה, יש סיפורים מדהימים, תאומים זהים. אתה מסתכל, הם זהים. באמת הם זהים, אתה לא יכול להבדיל ביניהם. אחד הומוסקסואל והשני לא. אז אתה שואל את עצמך, תגיד לי, הם זהים, תגיד לי, מה זה תאומים זהים? זאת אומרת אותו דבר, לא, איך זה יכול להיות? אחד הומוסקסואל והשני לא.
זה משהו כימי בגוף.
זה הכל בסוף ההורמון הזה, תשמע, תזכור את המילה טסטוסטרון.
כן, זה מה שאחראי גם על הזקן שלנו.
נכון, נכון, נכון. על כל מה שקשור לזכריות.
וניתן לעשות בדיקה.
ועם השאלה הזאת אנחנו נסיים, כי הזמן...
רגע, אחרי חצי שעה?
כן.
לא להאמין.
לא להאמין.
לא, חשבתי, עברו 5 דקות.
ניתן לגלות את זה בתוך ההיריון?
יש בעיה עם זה. קודם כל נשאל אותך, נגיד שמגלים, מה עושים?
מוסיפים טסטוסטרון.
לא, אתה לא יכול. אתה יודע על איזה כמויות מדובר? לא. אתה לא יכול.
לא.
אתה יודע שלקחו עכברה בהיריון, שהיו לה בתוך הרחם נקבות, 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 והזריקו טסטוסטרון לעובריות של הנקבות האלה, והפכו את כולם לזכרים. בטסטוסטרון, שבסוף מה שקובע זה ההורמון הזה. עכשיו עוד פעם אני אומרת, אם כל הגוף הפך להיות זכרי, והמוח לא היה מספיק טסטוסטרון, המוח לא יהיה זכרי.
ואם אני מוסיף לו, זה לא ישנה?
אי אפשר להוסיף, אתה לא יודע את הכמויות, זה כמויות שהן... פיקוגרמים, פיקוגרמים זה מיליונית של מיליונית הגרם, אתה לא יכול להתעסק עם זה.
החקר הגנטי הזה הוא הדבר הבא בעולם הרפואה?
עולם הרפואה תהיה רפואת גנים. זה רפואת גנים. בסיכומו של דבר בסוף ימצאו שהרבה מאוד מחלות, כמעט כל המחלות קשורות לאיזשהו שיבוש, הרי מה זה גנים? גנים מייצרים חומרים. אם לא ייצרת מספיק, אם לא ייצרת טוב, אם יש לך שגיאה, אם יש לך זה. בסוף זה הכל המחלות שקשורות לגנטיקה. בסוף איך שלא תסתכל.
נפתלי, אני חוזר בי.
אני חוזר בי.
חוזר
בי. הוא אמר, אנחנו נדבר על גנטיקה. אמרתי לו, אוקיי.
חשבת שזה לא מעניין.
כאילו, כמה זה? יצאתי מפה מוכזב שאנחנו רק חצי שעה.
זהו, אז קודם כל אני רוצה להודות לך ולומר לך
שהזמן
טס, ואנחנו מבקשים ממך לבוא אלינו עוד פעם, ואולי עוד פעמיים, יחד עם שאלות שאנחנו נקבל מהצופים והמאזינים שלנו.
נפתח את זה למאזינים.
כי אנחנו נפתח את זה למאזינים. אז באמת תודה רבה.
תודה לכם שהזמנתם אותי.
זהו, תודה, ותודה לך שוקי אברהם.
תודה רבה, נפתלי.
היה עוד משדר מעניין.
אמרתי בהתחלה, אני כל שבוע לומד ממך משהו חדש.
תודה לך, הטכנאי שלנו, אבנר רואקר. ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום. לילה טוב.
לילה טוב לכולם.
ושנשמע רק בשורות טובות. אמן.
תודה.